קשת כל שידורי תורה, היום השיעור החמישי והאחרון בסדרת השיעורים של הרב נחמיה רענן בתשובה עילאה בתשובה תתה. זה השיעור האחרון לפני יום כיפור הבא עלינו לטובה, ותהיה גמר חתימה טובה לכל עם ישראל. עכשיו הרב רענן.
שלום וברכה. שולחן ערוך אור החיים, סימן תפרש ג', סימן של סעיף אחד, שנאמר בו כך: אף מי שאינו נזהר מפת של קוטים בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. שולחן ערוך פוסק שעשרת ימי תשובה זה ימים מיוחדים שצריך להקפיד בהם, גם על הלכות שבדרך כלל אנחנו לא מקפידים עליהם במשך כל השנה, ולכן גם מי שבכל השנה כולה אוכל פתקום, בעשרת ימי תשובה צריך להקפיד שלא לאכול. הפסיקה הזאת של שולחן ערוך יכולה לעורר אצלנו איזושהי שאלה, ואפילו אולי קושי. מה פתאום? אם זה דבר שצריך להקפיד עליו, אם זה דבר שנכון שכל השנה נקפיד עליו, אז צריך להקפיד עליו במשך כל השנה. אם זה דבר שלא צריך להקפיד עליו, ולכן נוהגים להקל בו מהלך כל השנה, אז למה בעשרת ימי תשובה פתאום צריך להחמיר בדבר הזה? והשאלה הזאת בעצם, אני חושב שהיא מעוררת שאלה רחבה יותר ומקיפה יותר ביחס לכל האווירה והתקופה המיוחדת הזאת של הימים הנוראים. בימים הנוראים אנחנו באמת, ראש השנה ויום כיפור, בתפילות ובתשובה, וכל מה שמלווה את הימים האלה, אנחנו באמת מגיעים לפסגות, למקומות מאוד מאוד גבוהים, מאוד עליונים. ומרגישים שאנחנו מלאכים אולי. ובדרך כלל, אחרי לא הרבה זמן, לאט לאט אנחנו פתאום, אחרי החגים, מתחילים לנחות לחיים. יש כאלה שזה קורה להם עוד לפני סוכות, יש כאלה שעוד מצליחים את סוכות לשרוד את זה עוד באווירה של ימים נוראים. אבל מיד אחרי סוכות מתחיל החורף, ולאט לאט אותה קדושה, אותם פסגות, אותם מקומות הגבוהים והעליונים שהגענו אליהם, הרגשנו שאנחנו נמצאים בהם בתקופה הזאת של הימים הנוראים, בעצם לאט לאט, לצערנו, אני חושב שבדרך כלל זה ככה, אנחנו מנמיכים טוס ונוחתים חזרה לחיים. והשאלה הקיומית שהדבר הזה מעורר, זה באמת אז מה המשמעות? אם כן, למה זה אנוכי? מה כל המשמעות של אותם ימים מיוחדים, ימים נוראים, כל האלול, ראש השנה ויום כיפור? מה המשמעות של הדברים האלה? מה המשמעות של כל התשובה שאנחנו עושים, שכל הקבלות שאנחנו מקבלים, אם בסופו של דבר, אחרי זה, מטבע הדברים, המציאות מחזירה אותנו חזרה לקרקע, לשגרה שלנו, למציאות הרגילה והנורמלית שלנו, כמו שהיינו לפני אלו, לפני הימים הנוראים. אני רוצה להחריף את השאלה ואת המצוקה הזאת דרך סיפור שמובא בכמה מקומות. עגנון בספרו ימים נוראים מביא את הסיפור, את המעשה הזה, תחת הכותרת של מוצאי יום הכיפורים, ואני אספר את הסיפור שאני חושב שהוא די מוכר, ונדמה לי שיהיה ברור לנו לגמרי למה עגנון קישר את הסיפור הזה, שבמקור לא קשור לימים נוראים, דווקא למוצאי יום כיפור. ואני מקריא מתוך ספר שנקרא שמחת ישראל, מאמרי שמחה אות למדבב, זה סיפורים שקשורים לרבי שמחה בונים מפשיסחה. עוד כתב לי הרב הנעל, כי פעם אחת בא לפני רבי שמחה בונים יהודי, ושאל אותו, היות דהית בספרים הקדושים שהיושב בתענית כך וכך חיים זוכה לגילוי אליהו זל, והוא ישב כל כך תעניתים ולא זכה לזה. כן, בא יהודי לרב שמחה בונים מפשיסחה, ושאל אותו איך יכול להיות שכתוב בספרים הקדושים שאחרי מספר תעניות מסוים זוכים לגילוי אליהו, ואומר אותו יהודי, אני תעניתי את אותו מספר תעניתים, תעניות, ולא זכיתי לגילוי אליהו. והשיב לו רב שמחה בונים, כי הבעל שם טוב היה נצטרך לנסוע לדרך רחוקה. כן, רב שמחה בונים עונה לו בסיפור מהבעל שם טוב, שהיה צריך לנסוע לדרך רחוקה, ושכר עגלה וסוסים. אך לפנים אמר שם הקדוש מקפיצת הדרך, ובאופן זה בא למחוז חפצו. הבעל שם טוב, כן, לא היה צריך לנסוע הרבה זמן כדי להגיע למחוז חפצו, אלא הוא היה אומר שם של קפיצת הדרך, ומיד הסוסים הם מגיעים למקום, לאיפה שהיה צריך להגיע. והנה הסוסים, אשר היו אסורים לעגלה, ידעו והיו מורגלים, כי נותנים להם אכילה ושתייה בכל תחנה ותחנה. ועתה בנסיעה על ידי קפיצת הדרך לא עמדו לנוח, ולא ניתן להם אכילה ושתייה בתחנה הראשונה, וכן לא בתחנה השנייה. רק כמו פרחו ממקום למקום ומעיר לעיר. וחשבו הסוסים, אולי אינם כלל סוסים, רק הם הבני אדם. ולכן כשיבואו לעיר לנוח באיזה עיר, אשר המנהג היה שכל בני האדם הנוסעים בדרך זה, אוכלים שמה, אז גם להם יתנו לאכול. כן, הבעל שם טוב והסוסים קופצים ומדלגים, אכסניה ראשונה, אכסניה שנייה, שהיו רגילים בדרך כלל לעצור את הסוסים, לתת להם לאכול ולשתות, וממשיכים, מתקדמים הלאה, בשם שקפיצת הדרך. חשבו הסוסים, אולי בכל זאת, בעיר, כן יתנו להם לאכול. כי הם התחילו לחשוב שאולי הם בני אדם, שבני אדם אוכלים רק בעיר. אבל בירותם, שגם מקומות שבני האדם אוכלים אינם עומדים לנוח, ולא ניתן להם לאכול, רק כמו פרחו הלאה מעיר לעיר, שוב נגמר בדעתם, שאינם גם בני אדם, רק מלאכים ממש. ולכן אינם בני אכילה ושתייה. כן, כשראו הסוסים של הבעל שם טוב, שגם בעיר לא צריכים לתת להם לאכול, אז הם הבינו שהם כבר לא בני אדם אפילו. לא רק שהם לא סוסים, ולא רק בני אדם, גם לא בני אדם. אלא מה הם כנראה? שהם מלאכים. מלאכים שלא צריכים בכלל לאכול ולשתות. אבל כשבא הבעל שם טוב למחוז חפצו, והעמידו את הסוסים ברפת, ונתנו להם לאכול, אז הם חטפו את האוכל כמו סוסים. אז זה סוף הסיפור של הבעל שם טוב, ומשיך עם שמחה בונים ועונה לאותו יהודי. כן הדבר היושב בתענית וחושב שכבר הוא כמלאך לחכות לגילוי אליהו. אבל העיקר הוא שאחר שגומר מספר התעניתים כשנותנים לו לאכול, אז לא רואה לו לחטוף, אוכל כמו סוסים. ואם כן, נשאר סוס כמו מקודם. כן, אומר רב שמחה בונים, העניין של התענית זה לזכות לדרגה, כדי שאדם יהיה ראוי לגילוי אליהו. אבל כאשר נותנים לאדם לאכול אחרי התענית, אז הוא שוב אוכל כמו סוס, ואז הוא כמו הסוס שבעצם שוכח שבעצם הוא מלאך. עכשיו, הזכרתי שעגנון בספרו ימים נוראים מביא את הסיפור הזה במוצאי יום כיפור. ונראה ברור שמה שהוא מתכוון זה בדיוק לחוויה הזאת, החוויה של מוצאי יום כיפור. אחרי היום הקדוש, כן, שכל היום אנחנו עומדים בתפילה, וחוזרים בתשובה, ומבקשים סליחה ומחילה, וכולי, ומרגישים כבר, כן, אנחנו לבושים בכיתל, כמלאכים, ולא אוכלים ולא שותים בכל היום הקדוש, וכן, מרגישים, כן, אין קנאה ואין שנאה, וכולם אוהבים אחד את השני, כמו המלאכים בשמיים, ואנחנו מרגישים באמת תחושה של, וואלה, אנחנו מלאכים, הגענו לדרגה של מלאכים, ואז מגיע מוצאי יום כיפור, וצריך לשבור את הצום, ואז פתאום חוזרים לאכול כמו סוסים, ואנחנו אפילו שוכחים שחשבנו, כן, כמו שכתוב בסיפור, שהסוסים האלה כבר שכחו שהם חשבו פעם שהם מלאכים. וזאת התחושה הקשה, והתחושה של האכזבה אולי, של מוצאי יום כיפור, שבעצם כל המהלך הזה שמתחיל מאלול עד יום כיפור, בעצם לפעמים אנחנו מרגישים שהוא מתנפץ לנו מול הפרצוף במוצאי יום כיפור. וזאת השאלה, זאת השאלה הקיומית של אם כך, אז אולי אנחנו עובדים על עצמנו, אולי אנחנו עובדים על הקדוש ברוך הוא. זה באמת, זה לא באמת, מה קורה שם? אולי זה סתם משחק, אולי זה סתם הצגה, אולי אנחנו לא באמת נמצאים במקומות שאנחנו מדמיינים שאנחנו נמצאים שם, אולי אנחנו באמת כמו הסוסים של הבעל שם טוב, שסתם נראה לנו שאנחנו כמו מלאכים, אבל באמת אנחנו אותם סוסים, וגם ביום כיפור אנחנו סוסים, רק שמסיבות שונות, זה לא מתגלה הסוסיות שלנו. ובמוצאי יום כיפור, אז שאנחנו חוזרים למקום הטבעי שלנו, למקום הנורמלי, של להיות סוסים. וכמובן שהתחושה הזאת היא מאוד מאוד מטרידה ומפריעה, והיא מערערת תחת כל המהות והעוצמה והאיכות המיוחדת של הימים הקדושים המיוחדים האלה. אני רוצה להתמודד עם התחושה, עם החוויה הזאת, דרך שני משלים. משל אחד הוא משל ממשלי המגיד מדובנה. והמגיד מדובנה מספר סיפור כזה. פעם היה מלך שהחליט שהוא בונה לעצמו ארמונות בערי המחוז, כדי שבכל פעם שהוא יוצא לבקר בכל אחד המחוזות של מלכותו, אז יהיה לו שם ארמון מיוחד לצורכו, שיוכל לגור באותו מקום, בנורמות שהוא רגיל אליהם. וכך הוא בנה לעצמו ארמונות בכל אחד מערי המחוז, והשרים, שרי המחוז, בכל מחוז ומחוז, השר הממונה, כמטעם המלך, היה אחראי גם, אחד מהתפקידים שלו היה לשמור על הניקיון ועל המצב הטוב של הארמון שנמצא במחוז שלו. וככה הדבר התנהל. כל שנה ושנה הייתה איזו תקופה שהמלך יצא לביקור במחוזות השונים, ואז כל אחד ואחד משרי המחוז היה מכין את המקום ומארח את המלך. כמובן ששרי המחוז דאגו לכך שגם במשך כל השנה הארמון הזה במחוז שלהם יהיה מטופח ומטופל כמו שצריך, כדי שיהיו מוכנים ליום פקודה, לאותה תקופה, לאותו זמן שבו יבוא המלך ויגור באותו ארמון. עד שהגיע אחד משרי המחוז ושאל את עצמו, חבל, זה בזבוז, כזה ארמון גדול, מפואר ויפה, שומם במשך כל השנה בשביל כמה ימים שבהם המלך נמצא בארמון, זה חבל, חבל על הבזבוז, חבל על הכסף, חבל על על האוצר המיוחד הזה, כן, על המשאב הזה, שהוא ככה נשאר יתום ומוסבז במשך כל השנה. ולכן הוא החליט שהוא יפתח שם אולם אירועים. הוא יפתח בארמון אולם אירועים, יעשה חתונות, בר מצוות, יעשה שמחות בתוך הארמון הזה, וכאשר המלך יודיע שעומד להגיע, אז הוא ייקח צוות של אנשים, ינקה את הארמון, ויכין את הארמון לשימושו של המלך. ובאמת, ככה הוא עשה, הוא פתח אולם אירועים בארמון, וככה הדבר התנהל, עד שהמלך הודיע שהוא עומד להגיע לבקר במחוז. כמובן שהשר נכנס ללחץ, אבל הוא לקח צוות גדול מאוד של עובדים, והשתלטו על העניין, וצ'יק צ'אק, הם הצליחו לסדר את הארמון, ולהביא אותו למצב שראוי באמת לאכלס את המלך. וככה באמת הדבר קרה. אומר הרבי מדובנה, שבעצם המשל הזה, הנמשל של המשל, זה אנחנו. יש אולי צדיקים, מיוחדים, כאלה שהם יכולים כל השנה לשמור על עצמם, לשמור על קדושת המחשבה שלהם ועל תואר ליבם, באופן כזה שהם יהיו רואים, כן, להכליס את המלך, יהיו רואים כזה למציאות כזאת, שהמלך ישכום בתוכה במשך כל השנה. שכל רגע ורגע שהמלך, שהקדוש ברוך הוא ירצה להעיר פניו אליהם, אז בעצם הם כבר מוכנים, הם במצב. אבל רובנו לא עומד במדרגה הזאת, אנחנו בדרגה כזאת שמשך כל השנה אנחנו כן משתמשים לצורכנו וקצת מלכלכים את היכל המלך. אבל בשביל זה ניתנו לנו אותם ימים שלפני עשרת ימי תשובה, בין ראשונה ליום כיפורים. והימים האלה זה ימים שבהם אנחנו בעצם מתנקים. אנחנו באותם ימים נכנסים ככה למהלך להילוך גבוה, ואת כל מה שלא עשינו במשך כל השנה, את כל הזבל של כל השנה, אנחנו מתחילים בימים האלה לנקות, ובמרץ וביסודיות, ובסדר, ומגיעים ליום כיפור בצורה כזאת של נקיים, ארמון נקי, ארמון נקי שבו המלך יכול לגור. עכשיו, זה עד כאן המשל של המגיד מדובנה, המשל והנמשל. אני על גבי זה רוצה לשאול שאלה אחת, והיא, מה היה קורה באותו ארמון שהפך לאולם אירועים, אם שנה או שנתיים או שלוש המלך לא היה מגיע לאותו מחוז? היה מבקר במחוזות אחרים, באותו מחוז הוא לא היה מגיע. כמובן שמה שהיה קורה שם, זה שהזבל היה הולך ומצטבר, ועוד ועוד, והיו עוד ועוד קלקולים ובעיות בארמון הזה שהוא בעצם אולם אירועים. ואז קשה להניח שתוך 10 ימים או תוך כמה ימים, השר של המחוז יכול היה לנקות את הארמון הזה ולהפוך אותו מאולם אירועים לארמון. והמשמעות של הדבר, שגם האפשרות שלנו, יכול להיות שזה העוקץ של המשל של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה בעצם בא להסביר את המשמעות של ההתנקות המיוחדת של הימים האלה. למה זה דבר כל כך חשוב? וזה דבר כל כך חשוב בגלל שכדי שנוכל לחזור למצב של נקיות, כדי שנוכל לחזור לנקיות, אנחנו צריכים כל שנה ושנה לחזור על המהלך הזה, שהוא המהלך של התשובה, או המהלך של ההתנקות. אז נכון שאחרי זה נחזור להיות אולם אירועים. נכון שאחרי זה שוב העסק הזה יתלכלך. אבל אם לא שכל שנה ושנה נחזור לנקודת הראשית, נחזור להתחלה, ננקה את הארמון, נפתח שוב דף חדש מההתחלה, אז מלא מסע אבונות ילך ויכביד עלינו עוד ועוד וימחץ אותנו. ומבחינה הזאת, זה העניין של אלול, של עשרת ימי תשובה, של הימים הקדושים. בעצם, הרב שגר, זכר צדיק לברכה, מביא בשוב ונפי, בשם רב שלמה פישר, שהמשמעות של התשובה, זה כמו כביסה. אנחנו מנקים את הבגד, בגד מלוכלך, מחפשים אותו. אנחנו יודעים שהוא יתלכלך שוב. אבל בכל זאת אנחנו מנקים אותו כדי שיהיה נקי. הוא יהיה נקי, ואחרי זה הוא יתלכלך, אבל הוא צריך שוב להיות נקי. העוונות, העבירות שלנו, החטאים שלנו, זה לכלוך. זה מסע, כן? הנביאים קוראים לעוונות, לחטאים, מסע, מסע עוונותיכם. כבר בתורה זה כתוב, כן? לגבי הסיר המשתלח, ונסע עליו את עוונות מישראל לארץ גררה וכו'. כלומר, יש מסע, יש משקל כבד של עוונות של חטאים, שמכביד עלינו, שסותם אותנו, שהופך אותנו להיות כאלה שלא קרובים לקדוש ברוך הוא, כאלה שרחוקים לקדוש ברוך הוא. והיכולת שלנו להתנקות מהמסע הזה, להעביר את המסע הזה, כן, אל השעיר המשתלח, לחזור בתשובה ולפרוק את המסע הזה מעלינו, ולהתנקות ולהשתחרר מהחטאים, להפוך להיות צחים ולבנים, נקיים, כן, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעמידו, יעדים וחתולה, כצמר יהיו. זאת אומרת, האפשרות שלנו שוב לחבס ושוב להתנקות מכל החטאים, היא המטרה והיא המגמה של הימים האלה. הרב קוק, באורות התשובה פרק ג', מתאר את החוויה הזאת, חוויה של החטא, חוויה של החטאים, חטאיכם שמבדילים ביניכם לביני, בצורה מאוד מאוד יפה. כך הוא כותב שם, הפסקה השנייה בפרק ג', וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינם הולכות בדרך הישרה והרצויה הראויה למלאות חיים הגונים לנפש תאורה. השכלתו היא גסה, רגשותיו מעובבים בקדרות וצמאון שמעורר בו גיל רוחני. זאת אומרת, המצב הזה, המצב של הריחוק, המצב של החטא, הוא מצב של גועל, הוא מצב שבו המחשבות אחורות, ההרגשות מעורבבות, האדם לא מרגיש שאור השם מאיר בו. זה מצב של לכלוך של תינופת. זה מצב שצריך להתנקות ממנו. ואחרי זה התשובה, זה בדיוק מה שהיא עושה. התשובה היא מנקה, היא מטהרת את האדם. הרב כותב בהמשך, פני הזעם חלפו, אור רצון בא וזורח. הוא מתמלא עוז, עיניו מתמלאות אש קודש. לבבו כולו נטבל בנחלי אדנים, קדושה וטהרה חופפות עליו. אהבה אין קץ מלא כל רוחו, נפשו צמאה להשם. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו, הידועים ושאינם ידועים, ושהוא נברא מחדש בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, והכל אומר שירה, חדוות השם מלא כל, גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, ואפילו יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. כן, התשובה היא רפואה לעולם. כל המהלך של ההתארות הזאת זה כביסה שמחבסת את כל החטאים, את כל הנכלוכים. ושוב אנחנו צחים וזקים. שוב אור השם מאיר בנו. שוב התחושה הזאת היא תחושה, כן, תחושה של טהרה, תחושה של נקיות. אני חושב שכל אחד מרגיש ומכיר את התחושות האלה ממצוא יום כיפור, בכלל מהימים האלה של הימים הנוראים, במהלך חודש אלול, ימים של טהרה, ימים של נקיות. זאת בעצם סוג אחד של התמודדות עם המצוקה של הנפילה של אחרי הימים הנוראים. זה נכון, נחזור לשגרה, נחזור לפעמים לאותו מקום שבו היינו, אבל ממקום אחר, ממקום של אחרי הנקיות. הבגד, אחרי שהוא חובס, אפילו שהוא יתלכלך שוב, אבל הוא יוצא ממקום של נקי, ואחרי זה אפשר לחבס אותו שוב. לעומת זאת, אם לא נחבס אותו, אז הלכלוכים יהיו לכלוכים כאלה שגם כן לא יוכלו לרדת. כלומר, אנחנו בעצם חוזרים ומתחילים שוב מעגל חדש של מתוך נקיות, למרות שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, מטבע הדברים, גם נתלכלך בהמשך. אני רוצה להמשיך למשל אחר, לסיפור אחר, שהוא בעצם לוקח כיוון שונה בהבנה של החשיבות והמשמעות של הימים המיוחדים האלה, למרות המחשבה על מה שיבוא אחריהם. פעם היה חסיד שהיה סוחר. כל ימות החול הוא התלבש כדרך הסוחרים, עם חליפה קצרה. מכנסיים מגועצות, כמו הסוחרים, עניבה, ממש היה לבוש, לא כמו חסיד, אלא כמו סוחר. כאשר הוא היה מגיע לחצר של הרבי בשבתות ובחגים, כמובן שהיה מחליף את הלבוש שלו, הוא התבייש לבוא ככה בלבוש הזה של הסוחרים. הוא היה לובש שוב את הבגד של החסיד, הלובש את המעיל הארוך, ואת הגרטל, הכל כמו החסידים. ככה היה הדבר מתנהל. פעם אחת, אחרי כמה שנים, פתאום הופיע אותו סוחר, בחצרו של הרבי, בלבוש של סוחרים, עם מעיל קצר, ומכנסיים מגועצות, ועניבה, וכמובן שכל החסידים עוד התפלו, ורננו, ודיברו מה קרה לו, מה זה שהוא התקלקל, וגם הרבי מאוד הצטער על זה. כאשר נכנס החסיד אל הרבי, שאלתו הרבי, למה אתה בא אליי בלבוש כזה, בלבוש סוחרים? ענה לו החסיד, הרגשתי צביעות, הרגשתי צבוע עם עצמי. כל השבוע אני הולך עם הלבוש של הסוחר. ומה, כשאני מגיע לרבי הזה, אני בש בגד של חסיד. זה צביעות, שקר, זה לא באמת. ענה הרבי לחסיד כך, אמר לו, אני כל השנים חשבתי שהבאמת שלך זה אצלי, והכאילו שלך זה במשך כל השבוע. עכשיו אני מבין שטעיתי שזה הפוך, שהבאמת שלך זה הסוחר, והכאילו שלך זה להיות חסיד. זה באמת דבר מצייר. אז זה צריך להצטער באמת. בהקשר של העניין שלנו, של היחס לכל הימים הנוראים, זה שאלה של נקודת השקפה, שאלה של מבט. השאלה, הקושי והבעייתיות, מגיעה ממקום שאנחנו מניחים שהבאמת שלנו זה השגרה שלנו. הבאמת שלנו זה היום יום שלנו. הימים נוראים זה, מי אמר שזה באמת? אולי זה כאילו. אם זה עובר וחולף, אז אולי זה לא באמת אנחנו. אולי זה רק משחק, אולי זאת הצגה. אולי באמת אנחנו סוסים, רק אנחנו עושים משחק והצגה של מלאכים. אבל המבט האמיתי הוא בדיוק הפוך. זה לא נכון. אנחנו צריכים להיות כאלה, כן? כמו החסיד שהבאמת שלו זה אצל הרבי. אלא מה אפשר לעשות? שאי אפשר כל השבוע להסתובב כמו חסיד בין הסוחרים. אי אפשר לשמור על עצמו, אי אפשר לשמור על עצמנו במתח כזה. אי אפשר לשמור על עצמנו במין עמדה כזאת של חסיד במשך כל השבוע. אז במשך כל השבוע אנחנו בכאילו מתחפשים לחיים, לחיים בחוץ, לחיי הסוחרים. הבאמת שלנו זה באמת יום הכיפורים, הבאמת שלנו זה הימים האלה. הבאמת שלנו זה העמידה לפני השם בימי התשובה, זה הבאמת שלנו. ושם באמת אנחנו נמצאים. אלא מה? שאותו באמת זה דבר שהוא זמני, אי אפשר לעמוד באותה פסגה, באותה מדרגה, דרגה רוחנית גבוהה, עליונה, באותו מהלך של התקרבות להשם. אי אפשר להחזיק מעמד בדבר הזה במשך כל השנה. זה חוויות, זה תחושות, זה מציאות שבהגדרה היא מציאות שהיא זמנית. בגלל שאנחנו לא יכולים את כל החיים שלנו לנהל מתוך המציאות והדרגה הזאת. לכן, אחרי זה אנחנו באמת יורדים וחוזרים לחיים, חוזרים למציאות, חוזרים ליום-יום שלנו. אבל לא בגלל שזה האמת שלנו, אלא האמת שלנו היא בחגי תשרי. ואחרי זה, לצערנו, אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד באמת שלנו, אנחנו יורדים מדרגתנו. והדבר הזה, אני חושב, שהוא אמור גם להשפיע באמת על היום-יום. הזיכרון של הימים הנוראים, הזיכרון של יום כיפור, הזיכרון של איפה היינו, וההכרה וההבנה שזה באמת אנחנו, זה באמת אנחנו שם, זה לא משחק, זה לא הצגה. וכל אחד, אני חושב, יכול להרגיש בעצמו את הדבר הזה, שבימים האלה יש שכנות, יש אמת. זה תחושות של, תחושות של אמת, של חוויה, של קרבת אלוקים באמיתית, ולא סתם, זה לא משחק. זה לא בכאילו. ואחרי שאנחנו יודעים ומודעים לנקודה הזאת שהבאמת שלנו במקום אחר, ממילא גם הסתם שלנו, גם השגרה שלנו, בעצם היא יכולה לקבל הערה אחרת, מקבלים אור אחר. שגם השגרה, אפילו שהיא לא נמצאת שם, אבל עדיין יש בה איזה ניחוח, יש בה משהו מאותה הכרה, מאותה הבנה של איפה אנחנו יכולים להיות. מה המציאות שאנחנו יכולים באמת להשיג אותה? המציאות שהיא אמיתית לנו. אם נחזור לשאלה ששאלנו בהתחלה ביחס לשולחן ערוך, מה זה ההקפדה הזאת בעשרת ימי תשובה על דברים שכל השנה לא מקפידים בהם? אם צריך להקפיד, צריך להקפיד, אם לא, לא. והתשובה לאור זאת, אני חושב, לאור המשל השני, שבאמת זה נכון שראוי להקפיד. אלא מה? אנחנו מכירים בכך שלא כל אדם בדרגתו יכול כל השנה להקפיד בדבר הזה. אבל המטרה שלנו והתפקיד שלנו בעשרת ימי תשובה ביום כיפור זה לגלות בעצמנו איזשהו עומק מיוחד. עומק שהוא נמצא בתוכנו. עומק שהוא בעצם הפנימיות שלנו. שהוא אולי הוא יותר אנחנו. הוא יותר אנחנו בעומק. אנחנו לא נפגשים איתו ביום יום. אבל זה לא בגלל שהוא לא מתאים לנו. אנחנו לא נפגשים איתו בגלל שהשגרה לא מאפשרת לנו. והימים הקדושים האלה מאפשרים לנו לגלות את העני הפנימי שלנו, את העני העצמי שלנו, את הנקודה העמוקה שבתוכנו, להוציא אותה לאור, לגלות אותה, לחשוף אותה. ולכן אנחנו עושים ומתנהלים ומתנהגים בדרכים שהן לא הדרכים השגרתיות. לכן אנחנו גם מקפידים על דבר שכל שנה לא נקפיד, בגלל שהתביעה שלנו מעצמנו, כן, החיפוש שלנו באותם ימים, מה שאנחנו מבקשים ומחפשים, זה להגיע למקום שהוא מקום יותר מכל השנה. מקום בתוכנו יותר עמוק. מקום בתוכנו יותר רוחני, יותר פנימי. וכדי שנוכל לחשוף אותו, צריך להתנהל בהתנהגות שהיא שונה מכל השנה. ונגלה את המקום הזה, ונעיר אותו, ונדע שהוא קיים בתוכנו והוא אנחנו. אבל מצד שני גם כן אנחנו צריכים להיות מודעים לכך, שלמרות שזה אנחנו וזה העומק שלנו, זה לא הדבר שיכול להחזיק מעמד במשך כל השנה. ומהלך השגרה אנחנו חוזרים לאיזשהו אני, שזה גם אנחנו כמובן, אבל אנחנו במקום נמוך יותר, ירוד יותר, שאני חושב שהתודעה הזאת וההכרה הזאת של אותם ימים מיוחדים, ימים נוראים, יכולה גם כן לעדן במשהו ולהקרין במשהו ולהעיר במשהו גם את אותנו, את עצמנו, במקום שהוא המקום היומיומי שלנו, השגרתי שלנו, שלפחות נזכור שאנחנו גם מלאכים. אנחנו גם אולי סוסים, אין מה לעשות, אבל אנחנו גם מלאכים. והמלאכיות היא אמת שלנו, לא פחות ואפילו יותר מזה שהסוסיות זה האמת שלנו. והשילוב המיוחד הזה, שהמלאכים שבנו והסוסים שבנו, הוא זה שבונה את היום-יום שלנו, את השגרה שלנו. שגרה של אולי, במשל, סוסים, אבל סוסים כאלה שבעומק שלהם, בתוכם, יש גם את המלאכים. שנזכה בעזרת השם לשנה טובה, לקטיעה וחתימה טובה, לגמר חתימה טובה, שנזכה באמת להתעלות בימים המיוחדים האלה, ונזכה שגם אותה הערה ואותם חוויות, רגשי קודש מיוחדים, אותם מחשבות, אותם קבלות, כל הדברים המיוחדים שמלווים אותנו בימים האלה, גם יאירו לנו בעזרת השם את השגרה שלנו למהלך כל השנה כולה. גמר חתימה טובה.